וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בשאתו מכורה. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בכורן, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבוא ארץ הכנען. רש"י אומר, קודם כל רואים שאברהם אבינו גומל חסדים. יש לו לוט כזה, שהוא מסתבר טיפוס לא הכי איי איי איי. עד כדי כך שהם אומרים על אדם שהוא שיקור או מכור ליין, מה אומרים? שיקור כמו מי?
כלות.
כלות. סתם הוא לא התחיל את השתייה שלו, זה היה חלק מה... ידוע שההורים שלו היו גזלנים, לא הקפיד. בסוף אברהם אמר, תשמע, אתה באמת משפחה שלי, אבל יש גבול, אני מתחלל שם שמיים על ידך. כל הדברים, בוא ניפרד, אתה תלך לכאן, אתה תלך לכאן. נפרדו, ולא בחר לו את סדום. באופן, כל אדם הולך לאן שליבו נוטה. המקום הכי לא נעים בעולם, הכי לא מוסרי בעולם. אבל אברהם איש החסד. ואיש החסד הזה, למרות שהוא כזה לוט, הוא לא נוטש אותו. כשתופסים את לוט, במלחמת 4 המלכים, 5 המלכים, אז הוא רודף עד דמשק בשביל להציל את לוט. זאת אומרת, היחס שלו אל לוט הוא לא מידה כנגד מידה, הוא איש חסד, הוא נותן, הוא מאמץ אותו, ממש מאמץ אותו למרות הפרובלמטיות שבו. זה לא חוכמה לאמץ ילד נחמד, חוכמה לאמץ ילד לא כל כך נחמד, ובכל זאת אתה מאמץ אותו. זה לוט, זה אברהם אבינו. שמה העיסוקם של אברהם? אומר רש"י, את הנפש אשר עשו בכורן, שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגייר את אנשים. ומעליהם כתוב כאילו עשו. ולכך כתוב אשר עשו באשר רבים. זה הדרש. אני רוצה קודם להסביר את הדרש. אברהם אבינו הוא אבי הגרים בעולם. הוא בעצמו הרי, לכאורה יהודי, הראשון שקיבל על עצמו מלכות שמיים וכל הדברים האלה. אבל בתור אדם שהוא כל מידתו של אברהם מחסד, זה לשתף, לתת לאחרים מה שהוא מקבל. הוא התגלה לו כבוד השם, השם התגלה לו, הוא היה במכון מאיר, היה מרשות, חלק. הוא אומר, רגע, מה אני עושה עם כל זה? אני רוצה לשתף גם את האחרים ש... אל תמנע טוב מבעליו. אם יש לך דבר טוב, אל תשאיר את זה בכיס שלך. אלא תן את זה גם לאחרים. אז זה אברהם אבינו, זה הטיפוס. לתת, 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 לתת. אז הוא ואברהם ושרה אשתו היו מגיירים, הרי אז לא היו עם ישראל או משהו כזה. אז היו אקטיביסטים, היו פועלים, לא היו פסיביים. היו ממש עוסקים, פתחו קורסים לגיור, כל הדברים האלה. כל זה. אבל מה, אתה צריך לדייק ברש"י. היום בדיוק על הפרק עומד בסוגיה הציבורית לגבי העניין של הגיור. אז בעניין של הגיור יש כל מיני דעות כאן. יש כאלה שאומרים, בוא נגייר, נעשה פס נע, כמו שאומרים של גיור, נגייר את כולם. נעשה צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, נגייר את כולם. ויש כאלה שאומרים, לאט לאט, שיהיה גיור אמיתי, לא יהיה, מה שנקרא גר צדק. לא, גיור כאילו, כאילו משהו כזה. זה ויכוח, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. אבל בכל זאת, מה אומר כאן רש"י? רש"י אומר, שימו לב, שיכניסן תחת כנפי השכינה. מי ראה כאן את השכינה פעם? לא ראיתם. ואת הכנפיים ראיתם? לא ראיתם את הכנפיים של השכינה פעם? איך זה נראה?
מתחת
לכנפיים. מתחת כנפיים. יש שורים על כנפי השכינה ויש שורים מתחת כנפי השכינה. היא ביזכור, אומרים את הדבר הזה. נשכח גרסור. ראית את הכנפיים, אתה יודע מה זה? מה זה מעל הכנפיים, מה זה מתחת לכנפיים? אני צריך להבין מה הרעיון מסתתר מאחורי, זה המחשת רעיון בדבר הזה. השכינה זה גילוי השם, באופן פשוט. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? מתגלה האור השם, האמת האלוקית, לפי מדרגתו.
למה זה לא יכול
להיות עם
אחד?
גם אחד,
דרך אגב.
אבל יש מדרגות בכל דבר, מדרגות. יש גילוי בגדול, יש גילוי בקטן, עשרה שיושבים איתו, עוד יותר. וריבו בכלל זה מה, ו-90 ריבו זה משהו אחר. ושכינה זה גילוי אור השם, אבל כמו אור, כל אור, יש כל מיני אורות, כל מדרגות באורות, כן. אז לכן השכינה זה מדרגות בגילוי. גילוי השכינה היא נעשית על ידינו. זאת אומרת, האדם שהוא תחת כנפי השכינה, זאת אומרת, בשבילו העניין האלוקי, מה שאומר הכוזרי, הביטוי, העניין האלוקי, הוא חלק מהחיים שלו. הוא תחת הכנפיים, הוא תחת חסות שלו. ולא יכול להיות דיור שהוא טכני, פיקטיבי. אתה מתגייר, וכמו שהיית, ככה אתה ממשיך. אותו דבר, זה לא אמיתי, זה הדבר. אנחנו אומרים, יש גר צדק. אבל גר שהוא לא גר צדק, הוא בא בשביל התעודה, בשביל הגר, בשביל כל מיני בעיות. זה לא. לכן הגיור של... שהוא לא בסדר כמו גיור רפורמה, לא תופס. כאן למשל, מכון מאיר, באים חבר'ה, שההורים היו יהודים לכאורה, אבל על פי גיור של הרפורמים, או משהו כזה. אבל כיוון שכך, אז הילדים חזרו בתשובה, והוא שואל את עצמו את השאלה, אני כן יהודי או לא יהודי? זה לא נעים, פתאום אתה מגלה, אמא, את יהודייה? לא אומר, כן, בטח, הרבי הרפורמי בעיירה גייר אותי. רגע, אבל לפי התורה שלנו, אז את לא יהודייה. אז אם היא לא יהודייה, אז מי עוד לא יהודי? הוא בעצמו לא יהודי. איך אומרים? סיפחה אותו לגמרי. הוא בא למכון מאיר לעשות קורס גיור באמת. זה קורה, זה קורה לרבבות. גם היום, הוויכוח היום בתוך המדינה, זה על הגב של הגרים, מסכנים. אנשים יש להם אינטרסים פוליטיים, אבל בעצם זה הגב של הגרים. נניח שיגיירו לא כהלכה. אז מה יקרה עם כל אלה שיגיירו? יבואו לדוב ביגון אחר כך, יאללה, תגייר אותי עוד פעם. הפעם זה לא תפס, אני לא יהודי. זה לא רק הוא לא יהודי, גם הילדים שלו לא יהודי. זה סיבוך שאין כמו הדבר הזה. אני אמרתי לפני שנים רבות כבר, שזה הוויכוח על הגיור תמיד נעים. שיש כמה אנשים ליברליים שהם חושבים שהם עושים טובה לגרים, שהם מקילים עליהם את הגיור. עד כדי כך שהגיור לא תופס. הוא פשוט לא תופס, מבחינה הלכתית. אז אם כן, אז פשוט הם במקום להועיל לגרים, מה אתם עושים? אתם מספחים אותם. אז אתם רוכבים על ה... כאילו אתם אנשים נחמדים, אבל אתם מזיקים נזק בלתי הפיך לאלה שמשלים את עצמם שהם יתגיירו, כאילו. וזה עלול להיות, אם היום הפרוצדורות האלה שיהיו, אין לי ספק שרוב רובם של הרבנים בעולם לא יקבלו את זה. אז מה יקרה? בלגן לא רגיל. לצערי הרב, אנשים לא מבינים את הדבר. אם אתה רוצה להיות, תהיה כמו אברהם אבינו, תכניס לו תחת כנפי השכינה. דהיינו שיתחבר לעניין האלוקי באופן לא רק תיאורטי, אלא באופן ענייני. שמירת תורה ומצוות ושבת וכל זה. זה לא יכול להיות איזה קורס מזורז כזה של רק לקבל את החותמת או משהו. קיימת סכנה כזו. בארצות הברית, חלק גדול מאוד מהאנשים שם מתבוללים, למרות שהם בקהילות יהודיות. למרות שהם בקהילות יהודיות. למה? כי האמא לא יהודיה, כהלכה. אני פעם הייתי בבוסטון, בבית ספר יהודי. אז שאלתי את המנהל, מה לדבר עם הילדים כאן, עם הנערים והנערות שהיו שם? אולי אני אדבר את המזהות יהודית? חס ושלום, אל תדבר את המזהות יהודית. שאלתי, למה? הוא אומר, הם לא יודעים אם הם יהודים או לא יהודים, אתה תדבר את המזהות יהודית, זה יכנס אותם לבעיות. ומה אתם דברים אחרים, רק לא זהות יהודית. זה עובדה, אני חוויתי את הדבר. מה זאת אומרת שילד גדל, או האדם גדל ואין לו זהות? הוא מסופק בזהות של הדבר. הם כן יהודים, לא יהודים. הדברים לא פשוטים. טוב, בכל זאת זה כנפי השכינה, זה מה שהוא אומר. שאברהם ושרה הכניסו אותם תחת כנפי השכינה, זה היה גיור אמיתי, ולא גיור אפקטיבי. וגיורים שהם אפקטיביים לא תופסים פשוט. אנחנו במשניות. אנחנו עוסקים, אמרנו שארץ ישראל מתחלקת מדרגות מדרגות מבחינת השמיטה. עושין בתלוש בסוריה, אבל לא במחובר. מה זאת אומרת עושין בתלוש בסוריה? צריך להבין, סוריה יש לה מעמד מיוחד במינו. למה? הוא מסביר כאן בדברי ההקדמה. הארצות שהארם שכבש דוד המלך לסוריה וסיפחן לארץ ישראל נקראת סוריה. ואין דינה של סוריה כדין ארץ ישראל לכל דבר, הועיל ודוד כבש אותם קודם שנכבשה ארץ ישראל, ולא נתקדשה בקדושת הארץ. מכאן, יש דברים שנוהגים בסוריה כמו בארץ ישראל, יש דברים שדינם כחוץ לארץ. כן? משנתם בא ללמד מה דינה לעניין שביעית. ודוד המלך הלך במקום לכבוש את ירושלים מיד, רץ ישר לדמשק, לכבוש לדמשק. לאט לך, יש סדר, סדר עדיפות בכל דבר. אז כאילו אומרים, אם ככה, אז קדושת ארץ ישראל לא חלה על סוריה. כן. עד היום, כן. אז יש דינים בעניין הזה. אבל מה, בכל זאת יש משהו מזה, זה מין דבר גבולי, על זה אומרת המשנה. עושים בתלוש בסוריה, מותר לעשות בסוריה, כל העבודות בפירות שביעית התלושים. אבל לא במחובר, בפירות שביעית המחוברים קודם שנתלשו, כמו שהמשנה מפרש והולכת למה הכוונה. למשל, דשין וזורים ודורכין ומאמרין, כל זה בתלוש כבר. אבל לא קוצרים ולא בוצרים ולא מוסקים. זאת אומרת, אם הפירות, כמו כן אומר, לדוגמה של תשובה, היא כבר נקצרה וכל זה, זה בסדר. אבל אם זה עדיין גדל בשדה, אסור לעשות את זה. דשין וזורין תבואה ודורסים ענבים ומאמרים עובדים צורות של שיבולים ואמרים או צוברים ואמרים לעשות בהם גדיש. כל אלה נעבודות בתלוש. אבל לא קוצרים את התבואה, לא בוצרים את הענבים ולא מוסקים את הזיתים. שכל אלה עבודות במחוברים. אף על פי שאין שביעית נוהגת בסוריה מן התורה, חזל גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. זה גזרה של חכמים. והירושלמי מסביר כדי שלא יהיו מניחים את ארץ ישראל והולכים ומשתקים בסוריה. יגידו, נעבוד בסוריה 7 שנים. נרוויח את השנה השביעית. רגע, גם שם אתם מוגבלים. לא כדי שתעקבו לסוריה. ברם, בעבודות שבטלו שקלו שם חכמים, כדי שימצאו העניים שבארץ ישראל קצת רווח בסוריה, שהיא קרובה להם. ולא יצטרכו לצאת מארץ ישראל להשתקע בחוץ לארץ. כלל אמר רבי עקיבא, מה הכלל? כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל. דיינו. כל שכיוצא בו מותר לעשות בארץ ישראל, לעשות שביעית מן התורה כגון עבודה בתלוש שרק מדרבנן אסור לעשותם בלא שינוי. ועושים אותם בסוריה, אותם עבודות שמותר בארץ ישראל, עושים אותם בסוריה כרגיל בלא שינוי, כך אומר רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, כל שיוצא במותר בארץ ישראל, עושים אותו בסוריה, כמו שאומרים באופן רגיל, באופן פשוט. טוב, אנחנו באורות. אורות, דף י"ח. עוברים לספר אחר. למדנו מלחמה, כל הכתבו של המלחמה. עכשיו לישראל בתחייתו. הכותרת היא מבטא את כל התוכן של הפרק הזה. לא יודע אם שמעתם שהקימו את מדינת ישראל. אתם לא שמעתם. יש כאלה שלא שמעו על דבר. מה זאת אומרת תחייתו? איך אומר הנביא יחזקאל? התחיינה העצמות היבשות. האם עם ישראל יקום בגלות ומשהו למת, לעצמות יבשות? האם, שואל כשאלה תיאורטית, האם באמת עם ישראל יקום לתחייה אחרי הגלות, אחרי כל מיני? והתשובה היא כן. והבאתי אתכם לארץ ישראל, זרקתי לכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה. תהליך התחייה הוא לא פשוט, הוא מורכב. יש בו קשיים, יש בו בעיות, כל הדבר. אנחנו כמו תחיית המתים, ממש. אנחנו בעיצומה של תחייה, המציאות שלנו כרגע בארץ ישראל. אז כל הספר הזה, ישראל בתחייתו, שזה חוברת בעצם, אבל זה מתפרט למאמרים מאמרים, עוסק בדיוק בתהליך המורכב הזה של תחיית עם ישראל. אז בואו נראה, נתחיל לפחות, זה מאמרים ארוכים יחסית למה שעמדנו, לפחות את ההתחלה. ישראל מספרים תהילת השם כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם. ומרומם על כל ברכה התהילה, זהו גורל ישראל. צריך להבין, יש לכל דבר בעולם תכלית, מטרה, אפילו לבעלי חיים וצמחים וכל דבר. לא יודע אם יצא לכם פעם לדבר עם העצים, לא יצא לכם. אני פעם דיברתי עם עץ אחד, שאלתי אותו, תגיד, למה אתה כאן, מה אתה עושה כאן? מה אתה אומר, אני בא להביא פירות. אם אני אגמור להביא פירות, מה יעשו איתי? אז איבדתי את התפקיד שלי בעולם.
אני יכול לך
באמת מדורה. יחתכו אותי, טוב, אני כבר לא עץ, אני חומר. אני חתכת בולט. בולט, אבל לא עץ. אתה צודק. גם אחרי שהוא מאבד את הפירות, אפשר לעשות מזה עוד דברים לתועלת. אבל באופן פשוט, עץ שאתה משוחח איתו, אז ירננו עצי היער. אתה אומר, זה התכלית שלי. אותו דבר עם ישראל, או האדם בעצם האדם. מה התכלית של עם ישראל? מה המהות של עם ישראל? מה הגורל של עם ישראל? לספר תהילות השם. עם זה יצרתי לי, תהילתי יסתר. דהיינו, דרכנו מתגלה אור השם בעולם. שאלו אותי למה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו למטרה הזאת. לא שאנחנו בחרנו בדבר הזה, הוא בחר בנו בדבר הזה. וזה מה שהוא אומר, זה גורל ישראל. ישראל מספרים תהילת השם. מספרים, הכוונה היא לא סיפרו ולא יספרו, אלא כל מספרים. מדוע? כי הסיפור זה לא רק שאתה פותח את הפה ומספר סיפורים. אתה סיפור אתה. כל אחד מאיתנו הוא סיפור. אפשר לכתוב עליו ספר. אבל לפני שכותבים עליו ספר הוא בעצמו סיפור. בחייו הוא סיפור.